אז לפני כמה זמן מישהו הזכיר לי סיפור שכבר שמעתי על דוגן, שהיה מורה זן ידוע. הסיפור מספר שאחד מתלמידיו החרוצים של דוגן, שתרגל בשקדנות שנים רבות, היום אחד הרגיש שהוא כבר רווי תובנות, והוא ממש על הקסקס לתובנה הגדולה מכולם. והוא בא לדוגן, המורה שלו, ואמר לו, טוב, אני מוכן, תן לי את הקרם דה לקרם שלך, את ה-higher teaching. דוגן ככה הסתכל עליו, חכך בדעתו, הרהר, לקח את הזמן, היה בילטאפ של מתח, תמיד היה מוכן, עוד שנייה והערה שם. ואז דוגן אמר לו, עשה טוב, הימנע מרע. זה כל התורה. אתם יכולים לנחש אולי שעברה אכזבה קלה אצל אותו תלמיד שחשב שהוא יקבל את ההנחיות העמוקות על ריקות התודעה. אז נזכרתי בסיפור הזה כי אני רוצה היום לדבר על חמלה. ולפעמים כשאנחנו מדברים על אותם איכויות לב, כמו חמלה ומטה, יש לנו איזה פרי-קונספט כזה, שזה הסייד דיש. שבסדר, וככה על הדרך. אבל הדברים החשובים באמת, זה תבונה חמקמקה שקשה לתפוס. אז אם יש לנו כאלה התניות, הסיפור של דוגן זה דוגמה טובה לכך שאין היררכיות בדרמה. ושמהחוויה שלי, ככל שאני לומדת יותר, מבינה יותר ומבינה פחות גם, תודה לאל, יש איזו תחושה ש... לא משנה מאיפה הפרוג'קטור יואר, ולא משנה על מה נדבר, זה הכל מחבר אותנו לאותה תבונה. לפעמים זה נראה לי כמו איזה מין שרה כזאת, שהיא רבת פאות. אני חושבת שזה גם דימוי לא רק שלי, מהמסורת הטיבטית, נראה לי. האור נכנס ומתפצל לאלפי צבעים, לא משנה מאיזה שער. אז אני רוצה לדבר היום משער החמלה, מתוך הזמנה גם לראות עד כמה היא מחוברת עמוקות לתבונה העמוקה שקצת מערערת את החוויה הזאת שאני במרכז העניינים, וכל מה שצריך לשסות זה לשמור חזק חזק על כובד משקלי. זה גם הזדמנות לומר שבמסורת הבודהיסטית, בשונה מבחינוך המערבי שלנו, במסורת הבודהיסטית, אבל אני חושבת שגם באורגניזם הזה, לא סתם במסורת הבודהיסטית, ההפרדה הזאת היא בין לב למיינד, היא במיוחד קונספט, היא במיוחד רעיון. לא באמת אפשר להפריד כל כך. זה אופני ביטוי שונים של החוויה האנושית, שמזינים אחד לשני ומתחברים אחד לשני. אחד במכלל, במזרח, כשמדברים על המיינד, מצביעים פה. תחשבו מה זה להסתובב בעולם בתחושה שהחלק הזה שחושב, זה יושב כאן. איך זה ישפיע על החוויה שלנו? אפשר לעשות ניסוי כזה. כל פעם שנדמה לי שיש לי כאן איזה רוס, קופסה חושבת, כזה, אופ, להוריד אותה למרכז בית החזה, לראות איך זה משפיע על החוויה. אז אחד הדימויים באמת לחיבור הזה בין התבונה המשחררת שרואה מבעד לאשליה הזאת שאני כל כך נפרדת, שאני כל כך אני ידועה וברורה, התבונה הזאת שקצת מערערת את זה, ואיכויות הלב משולות לציפור עם שתי כנפיים. כנף התבונה וכנף הלב. כשמסתכלים על ציפור עם שתי כנפיים, אז גם אפשר לראות, אוקיי, כביכול יש כנף וכנף, אבל זה דבר אחד שמתחבר שם, שעוזר לה לעוף. יכולתי להגיד שהיא זקוקה לשתי הכנפיים, אבל זה אפילו, זה לא באמת שתיים. ועוד, בהקדמה, לפני שנצלול למה זה חמלה, אני רוצה גם ככה להביא את המשפט, אחד היפים שאי פעם שמעתי, של מורה הודי בשם ניסרגדטה מהראג'. רציתי להגיד מורה נחמד, אבל אני לא יודעת אם נחמד הוא היה כל כך. הוא לא היה, הוא היה מורה נפלא, שווה להכיר, אבל כשרואים אותו מדבר וקצת יוטיובים שיש, אפרופו לזה שחמלה יכולה להופיע בכל מיני צורות, נחמדות ורקות זה לא תמיד מה שהיה שם. הוא נכנס בתלמידים שלו, ונראה לי שאם היינו מבינים הינדי של רחוב, כי הוא היה מוכר בידיז בעברו, גם היינו מבינים שהוא לא משתמש בשפה יפה ומכובסת כל כך. אבל כל זה כדי לצוטט אותו. המשפט אומר ככה, התבונה אומרת לנו שאנחנו כלום. Wisdom tell us we're nothing. Love tell us we're everything. אהבה אומרת לנו שאנחנו הכל. Between these two, my life unfold. בתווך בין שני אלו, חיינו מתהווים, מתגלים. משפט, משפט. אז אני מוצאת שאני לעולם לא נמאס לי להגיד את המילה הזו חמלה. רק להגיד אותה עושה לי טוב. קראתי איזה מחקר, בטח אתם מכירים, על איזה יפני שחקר את השפעת הוויברציה של המילים על פתיתי שלג, והראה שבאמת לוויברציה של מילים יש השפעה מאוד גדולה. אז המילה חמלה עליי יש השפעה מאוד מרפאת עליי. אז המונח הזה, חמלה, במסורת הבודיסטית הוא אחד מאותן ארבע איכויות לב שהזכרנו כשדיברנו על התרגול של המטה. ארבע איכויות הלב שנקראות גם אברהם אביהרה, אז ארבע המשכנות הנאצלים, השמימיים. ארבע המשכנות שאנחנו רוצים יותר ויותר לשכון בהם. ואני רק אזכיר את הרשימה כדי לשים את זה בתוך המקום של זה. אז האיכות הראשונה הזאת באמת המטה, ידידותיות. טוב הלב האוהב שאנחנו מתרגלים פה, שהיא כמו הקר הדשא הרחב שממנה שאר התכונות מופיעות. האיכות של החמלה היא האיכות השנייה, והיא כבר אותה מתה במפגש עם. במפגש עם מה? במפגש עם קושי, במפגש עם סבל. במפגש עם אותו אי נחת שאנחנו מרבים לדבר עליו פה. זאת התנועה שיודעת סבל, יוצאת אליו ורוצה במלואה להביא לו מזור, להביא לקיצו, להביא לו מגע, להביא לו מפגש. ואני אחזור כי אנחנו עוד מדברים על חמלה במיוחד, אבל אני אמשיך להשלים את הרשימה שיהיה לכם לראות שהאיכות השלישית היא המשך של החמלה. אם החמלה זה הושטת לב יד תודעה אל סבל, אל קושי, האיכות השלישית היא היכולת להושיט את עצמנו גם אל שמחה. היכולת להיות עם שמחה, לפרגן, להיות עם השמחה וההצלחה שלנו, להיות עם השמחה וההצלחה של הזולת. בלי איזו תחושה שאם אני אהיה, אז לא יהיה מספיק גם בשבילי. אפשר לדבר עליה גם הרבה, אבל זה לא יהיה עכשיו. אבל רק שתראו שיש לנו את שני הפנים האלה של להיות עם. עם השמחה ועם הקושי, עם התנועות של החיים. ואז האיכות הרביעית היא באמת אותה איכות שיונתן דיבר אליה אתמול. איזון הנפש, שוויון יחס, האקואנימיטי הזה, המילה המומצאת הזאת, שזה היכולת להיות פתוחים ויציבים עם שתי התנועות האלה. קושי ושמחה. עונג וכאב. הנחום תקום, אהבתי את הדימוי הזה. אז אלה הארבע. ואני רוצה להמשיך לחוש יחד מהי אותה איכות של חמלה. מה שלי עוזר להגדיר הרבה פעמים זה להסתכל ממש על המילה, להבין לעומק, זה להסתכל על המילה עצמה. אז המילה חמלה היא מילה יפהפייה בעברית. חמלה זה מחמולה, חמל, להיות עם, להיות ביחד. להיות ביחד עם הקושי, עם הסבל. והמילה באנגלית, compassion, היא בדיוק זה גם. מסתבר שפאשן, בשורש הלטיני, זה גם סבל.
איסורים.
איסורים. שזה מעניין, שתשוקה ואיסורים הם קרובות מאוד. אז שוב, זה להיות עם איסורים. והמילה בפאלי, בשפה שבה הטקסטים נכתבו, קרונה, מתורגמת כרטט או הדהוד, quivering, של הלב כשהוא פוגש אי נחת, קושי, סבל. זה המקום הזה שרואה, אנחנו מכירים את זה מאוד בקלות עם חיות, עם ילדים, שאנחנו רואים מצוקה והלב יוצא, אין שאלה בכלל. במקומות מסוימים, אין שאלה בכלל, כי זה טבעי לנו. כי זו תנועה טבעית, והיא לא רק שהיא טבעית, אנחנו זקוקים לה, היא מזינה אותנו, היא חשובה לנו, היא הכרחית לנו. בדיוק שמעתי איזו הרצאה שצוטטו איזה נוירוביולוג שמוכיח גם, מוחית, שאנחנו זקוקים לרדגש הזה. שכבני אדם אנחנו זקוקים להיות בשני הצדדים. אנחנו זקוקים להרגיש את הלב שלנו יוצא אל, ואת התנועה הזאת שרוצה באופן אקטיבי לעזור, להושיט יד, להקשיב, לפתוח את הלב, ואנחנו זקוקים גם להיות בצד המקבל. הוא אומר שזה גם צורך ביולוגי וגם צורך סוציולוגי, ואני מוסיפה שזה גם צורך רוחני ורגשי. ובאמת כל הדתות, ללא יוצא מן הכלל, מדברות על חמלה. שמות במרכז דרכם הרוחנית את האיכות הזאת. גם תחשבו על אנשים שמעוררים בכם השראה. אני לא חושבת שאפשר לחשוב על מישהו שמעורר בנו השראה, שהוא ככה דוגמה ומודל, שנגיד כן, הוא איש מאוד חכם, אבל קר לב. זה לא עובד. אנשים שעושים לנו משהו, זה אנשים שהם שם, איתנו, בקושי. גם בשמחה, אבל שליבם פתוח. אז כשאנחנו מדברים על חמלה, אנחנו יכולים לעשות את ההפרדה הזו שיותר ויותר ככה עושים בשיח המערבי ולא בכדי. בין חמלה עצמית, זה מונח שנהיה היום מאוד חם בפסיכולוגיה, לא סתם, כי אנחנו כל כך צמאים לזה. יש כל כך הרבה ביקורת עצמית שצריך מנות גדושות של חמלה עצמית וחמלה לזולת, אבל האמת שזאת הפרדה שהיא לא באמת אפשרית. כי לפעמים הדרך ללמוד חמלה עצמית זה קודם כל, כאילו אפשר שמה להרגיש חמלה. ואז אפשר גם פה. אני עובדת סוציאלית במקצועי, אני לא עוסקת בזה עכשיו. אני יכולה להגיד, אני עובדת סוציאלית בעברי, אולי גם בעתידי. עבדתי תקופות ארוכות עם מה שנקרא נוער קצה. ותמיד היה מדהים לראות איך כאילו, היו לי חורים צעירים, חסונים, גברים גברים. שהיו יושבים ומספרים לי איך הם פוצצו בקבוק בירה על מישהו ככה כי הגיע לו בלי לדפוק חשבון וסיפורים מצמררים. ואז נגיד הייתי יוצאת איתם לטייל או שזה היה בפנימיה שהיה פינת חי או גינה. היו לוקחים אותי למשל להראות לי את הטוטים שגדלו להם ופתאום היה יוצא שם כזה רוך ואוי לא. מתייבש לו העלה, מהר להשקוט. או שככה איזה נער שעבדתי איתו והוא טיפל בסוס קשוח, בועט בכל העולם. ואז כשהיינו הולכים לפינת חי והוא היה פוגש את הסוס, כמה חמלה, כמה רוך. כי שוב, כי כולנו כמהים להרגיש את זה. אבל לפעמים אפשר להרגיש את זה באזורים מסוימים ששם זה בטוח. פה לפעמים זה מרגיש הכי פחות בטוח. בגלל זה אני אומרת, החוץ ובפנים די אשלייתי, העיקר שאפשר להיות במגע עם הרגש הזה איפשהו. אחד הדימויים שאותי מלווים לאורך כל שנות התרגול שלי כדמות מעוררת השראה בהקשר של חמלה, האמת שיש כמה, אבל בכלל הבודיזם הטיבטי מרבה לדבר על חמלה. ככה שומעים את הדלי למה, אני מניחה שזה הדבר הראשון שעולה לנו בהקשר שלו. אומר, מה שהעולם זקוק לו היום יותר מכל דבר אחר זה חמלה. ואחד הדמויות בבודיזם הטיבטי זו טארה, בבודיזם הקוריאני קוואן יין, שהיא אלת החמלה. ובשונה מהבודה שיושב עם עיניו העצומות ומדיטציה עמוקה מכונס פנימה, טארה יושבת פקוחת עיניים עם מבט כזה שכזה רואה הכל, ויש לה רגל אחת לא במדיטציה, מושטת קדימה בהיקון לרדת מהקרית ולגשת ולהושיט עזרה לכל מי שרק זקוק לו. ואני חושבת שאני מאוד אוהבת את הדימוי הזה שמחבר בין הדרמה על הקרית, הדרמה לחיים, וגם איך זה לשבת על הקרית עם התחושה שאנחנו גם קצת אותה טארה, ושאנחנו גם בהיקון להושיט עזרה ולפגוש את אותם חלקים בתוכנו שכל כך כמהים לחמלה שלנו. המסורת מדברת על כל אחד מאותם חויות לב כדי שנדע עוד קצת להבחין מהן. היא גם מציינת מהן לא, על ידי מה שנקרא האויבים הקרובים. יש את האויבים הרחוקים, אז נגיד האויב הרחוק וחמלה היא אכזריות. האויבים הקרובים זה מה שמתחפש לנו לפעמים לחמלה. אתם יכולים לחשוב מה מתחפש לנו לפעמים לחמלה? אז רחמים הוא אחד האויבים הקרובים. שהמילה רחמים, דרך אגב, היא מילה נורא יפה, אם ככה מסתכלים על המילים, אבל נשים את הרגע בצד. חמלה היא המפגש הזה שהוא בגובה העיניים, שאני מוכנה להישאר פתוחת לב כשאני רואה את המצוקה בעולם, כשאני רואה את המצוקה בעולם הזה. בלי אג'נדות מיד, מה אני עושה כדי להושיע את הזולת, את עצמי. רחמים זה קצת המבט מלמעלה הזה. אני קצת נשמרת עדיין, בגלל זה מתחפש הרבה פעמים לחמלה. יש לי רעיונות איך לפתור מיד, מה צריכים שמה, האנשים במצוקה, מה צריך פה אני כדי להפסיק להרגיש את הכעס הזה, את התסכול הזה, או לפעמים, אוקיי, הבנתי שהאורח הגיע לביקור, אנחנו חרוצים, אנחנו מכניסים אותם, ואז אוקיי, אנחנו כאילו איתו, אבל זה מין מסע ומתן כזה של אני אהיה איתך, אתה תעשה, תשתה את התה, קח את ההוגיה, תאכל בביסים גדולים ולך. וזה הרבה פעמים ככה יכול, רחמים יכול להיראות ככה. כשאנחנו פוגשים סבל בחוץ ויש לנו רעיונות מה אחר צריך, ואנחנו לא ממש באמת שואלים אותו מה הוא צריך. זה הרבה פעמים יכול להיות במפגש עם, אפילו עם חברים קרובים. אנחנו ממהרים לתת עצות. כי אם אנחנו באמת נשהה עם אותו חבר או חברה שמספר כמה קשה לו עכשיו, אולי זה גם יציף את זה שגם לי קשה לפעמים. אולי הרטט הזה ירטוט בינינו, והלב ייפתח. וכשהלב נפתח, לפעמים זה מרגיש מסוכן, פגיע, חשוף. רחמים זה היגייני, נקי, מסודר. האויב השני, תחפושת השנייה, זה מה שנקרא חמלה של טיפשים. שזה מראה לנו שבחמלה יש הרבה תבונה. אני ממשיך, אז החמלה של טיפשים זה גם, אם חמלה מחפשת לתת איזשהו מענה אמיתי, אותנטי, חמלה של טיפשים נותנת מענים עקומים. זה כמו הבדיחה של הבזוקה, על להעביר את הסקנה של הכביש בכוח. מישהו פה עוד מכיר בזוקה או שזה לא, לא מתקופתכם? ברטרו עוד מה תהיה. להכיל חתול, גור חתולים חלב, כי זה מה שאני יודע לעשות, שיפסיק להיות רעב, אבל האמת שזה עושה לו בלגן היום בבטן. לתת מענים שהם לא באמת, מתוך הקשבה, מתוך מה שצריך. אז אם חמלה היא המהות של כל הדתות וכולנו רוצים בה וכמהים אליה, למה כל כך קשה? למה כל כך קשה להישאר שם, להישיר מבט אל הכעס בפנים, אל העצב, אל כל הרגשות הלא פשוטים שפגשנו פה? ולמה כל כך קשה להישאר שם ולהישיר מבט אל כל הסבל שסביבנו בעולם בשפע? אתם יכולים לחשוב למה זה קשה לנו? אחת הסיבות או שורש הסיבות לזה שזה כל כך קשה לנו זה כי זה מפחיד. זה מפחיד להרגיש. זה מפחיד להרגיש כי אני ארגיש שאני פגיע. ולמדתי ש... לתת ללב ככה להיפתח זה מסוכן. אז יפגעו בי. לפעמים נראה לנו שאם רגע נפתח איזה סדק לסבל שם בחוץ או לסבל פה בפנים, זה לא ייגמר. מבול, שיטפון. נפתח דלת ואופ, יגיעו בצרורות, אני לא יודע מה לעשות עם זה. תהיה הצפה. מכירים את התחושה הזו? לפעמים היא גם מבוססת על ניסיון. לפעמים הניסיון שלנו היה שכבר כן ככה פתחנו את הלב והרגשנו, זה היה קשה מנשוא. הייתה הצפה. פגעו בנו. גם העולם הרבה ללמד אותנו שלהרגיש שזה רך כזה, זה לרחוכים, זה לא לאנשים רציניים כמונו. לפני איזה שבוע שלחו אליי את הסרטון של טד שהיה פעם כזה ויראלי, בטח חלקכם ראיתם. נקרא The Power of Vulnerability. נתקלתם בו? היה נחמד לראות אותו שוב. מאוד פשוט ומאוד לעניין. החוקרת שמה, ככה זה מעניין גם לראות, כי לפעמים זה קצת דומה לנו על הקרית. למדה עבודה סוציאלית, והחליטה שהיא תהיה חוקרת במעבדה, לא תצא לשטח. והדרך שלה להסכים לפגוש פה את הפגיעות הייתה דרך המעבדה. אז היא חקרה את כל הנושאים האלה של הלב, המעבדה זה יותר מסודר. היא החליטה שהיא תחקור מה גורם לאנשים להרגיש רווחה בחייהם. נדמה לי שזה היה, אולי אני טועה קצת בכותרת. היא חקרה אלפי אנשים. אלפים.
קשר.
קשר? תחושת קשר? תודה. היא חקרה אלפי אנשים, אמרה שהיא ישבה שעות, אמרה שהיא נכנסת לאטרף כזה עם כל הנתונים, ישבה שעות עם כל הדאטה, סדרה, ארגנה, תותתה, ומה היא גילתה? שאנשים שמרגישים שקל להם להיות בקשר, באינטימיות, אנשים שרואים בפגיעות שבהם עוצמה, שרואים ביכולת להיפגע, להיות במגע ולהרגיש את הרטט הזה של הלב, מתנה, כוח. אותם אנשים שהנתונים שלהם היו פחות מזהירים, זה באמת האנשים שזיהו את זה כחולשה, כמשהו להימנע ממנו, לעבוד קשה, שלא יקרה. היא אמרה שהמחקר הזה הוציא אותה למסע פנימי, רציני, להבין מה העניין שלה עם כל הנושא הזה שהרגיש לה שעדיף להשאיר במעבדה של פגיעות. אפילו המילה פגיעות היא כאילו נשמעת חלשה, אני מחפשת מילה שיותר... הרטט הזה של הלב עם, כאילו תחשבו על הצליל של הקערה. הרטט של הקערה, ההדהוד הזה, מה מאפשר לקערה להדהד? זה שיש מרחב מסביב, נכון? אם הייתי עושה לה ככה, עכשיו לא היה לה הדהוד. אז היכולת להדהד היא היכולת שיהיה פתוח, שיהיה מרחב. וזה גם מראה מה שהיא גם גילתה, שזה לא תוכנית כבקשתנו החיים. אני מניחה שאנחנו יודעים את זה פה, אבל לפעמים קשה שלהיות פתוח לחיים. אי אפשר להגיד, אוקיי, אני פותחת את עצמי לשמחות, לרגעים הנעימים, וברגעים הלא נעימים סוגרת. ואז פותחת, ואז סוגרת, ומסתדרת ככה בחיים. זה לא עובד ככה. כשהלב מתכווץ ונסגר, הוא מתכווץ ונסגר. ודרך אגב, אני אגיע לזה עוד קצת, אני מקווה, לב מקווץ וסגור, זאת גם תודעה מקוותת וסגורה. גם אין בהירות מחשבתית. לב מקווץ וסגור, זאת גם תודעה אחוזה. אז ההזמנה לאט לאט ובסבלנות ללמוד להישאר עם הקושי, היא הזמנה ללמוד לחיות חיים פתוחי לב, שעושה גם מקום לשמחה וליופי. אני מניחה שהיו לכם פה רגעים שישבתם ופגשתם איזה אורח שלא התחשק והיה אפשרות להיות איתו במגע ובנוכחות. הוא היה איזה גל כזה שבא וחלף קצת אולי, ואז יצאנו מהאולם והרמנו את העיניים ופתאום היה אפשר לראות יותר את הכוכבים, את העצים, את האנשים סביבנו. היה מקום לראות עוד דברים, כי לא היינו מושקעים כל כך כל הזמן לשמור, להדוף אותה תנועה שדיברנו עליה רבות. שווה ללמוד ולהכיר לאט לאט איפה האזורים כמו אותם נערים שעבדתי איתם, שבהם קל לנו להרגיש חמלה, שהיא נשפכת מאיתנו, ולהיות שם כדי להכיר אותה, כדי לתת לה, לעשות לה עוד ועוד מקום בחיים, אבל גם להכיר איפה האזורים בתוכנו או בעולם שם בחוץ, ששם אנחנו מסמים את הקווים האדומים. שעד כאן, כאן זה מפחיד מדי להיות עם. או אלה האנשים שאי אפשר כבר לפתוח אליהם את הלב. שזה הרבה פעמים עניין של הגדרה. אני יכול בתוכי אוקיי, לעשות מקום אוקיי, לאורח של הסלידה. אני יכול להסכים להרגיש לרגע עצוב, אבל הכעס הוא כבר מחוץ לתחום. כי אם אני אפגוש את הכעס, אי אפשר לדעת איך זה ייגמר. יש לנו כל מיני כאלה. אפשר לפגוש את הביקורת העצמית, אני מתחיל להכיר אותה ולעשות איזשהו שלום איתה. אבל את תחושת האשמה והבושה, זה ככה במחשכים, זה כבר יותר מדי. וזה לא לתקוף הכל בבת אחת, אבל זה ללמוד להכיר איזה אזורים אני לומד לצעוד בהם ואיזה עוד, עוד too much. איפה אני כבר ככה, יש סדקים שהאור נכנס, ואיפה אני רוצה לאט לאט לתת לו עוד ועוד לחלחל. אז כמו שאמרתי, חמלה אפשרית כשהיאחזות קצת מרפה. הם לא הולכים כל כך ביחד. כשאני מאוד עסוקה בלתחזק איזשהו רעיון על עצמי, הרבה פעמים זה חוסם כל דבר אחר. כשאני מאוד עסוקה בלהיות מודדת או מודד מוכשר ומוצלח, אז אני צריכה להגיע אל הריכוז, ואז שוב כל הדברים האלה, הרכרוכים האלה, הם הפרעות בדרך. אותו דבר גם כל מיני כזה תפקידים בחיים שלנו. איזה מכרה סיפרה לי שהיא מורה מתחילה. שעד לפני שהיא הייתה מורה, אז כזה שהיא חשבה על תלמידים בבית ספר, אז הייתה מלאת חמלה אליהם. הם מסכנים, יושבים כל היום בבית ספר, סובלים. אסון, למה עושים להם את זה? ואז היא החליפה קריירה מההייטק להוראה, כדי להביא לבית ספר משהו אחר קצת. אני אומרת, עכשיו שאני בכיתה ואני מורה, והם עושים רעש, והם מפריעים לי להיות מורה, קצת קשה להרגיש חמלה לזה שהם יושבים כל היום בכיתה, קשה להם משועממים, פתאום הם האויבים שמפריעים לי לעשות את תפקידי כהלכה. ואותו דבר בינינו לבינינו, כשתפקידי כהלכה זה להיות יוגי מוצלח, אז כל מיני חלקים כאלה שאני פוגשת, הם אויבים שמפריעים. נזכר לי בתחילת הריטריט בהקשר הזה, סיפור שלי היה מראה טובה למקומות האלה שבהם חמלה לא מחלחלת, כי אני אחוזה באיזה רעיון. זה היה בשיחה עם יונתן, שלפני הרבה שנים הייתי הרבה במטבחים פה. גם לא, זה לא היה פה, זה היה במקומות אחרים, אבל בישלתי לקורסים. ואיזה פעם אחת באמת ניהלתי את המטבח, ואז לקחת תורנות, זה היה תורנות לכל הקורס. זה התפקיד שלך. אז מישהי הייתה אחראית פינת תה, כל הקורס. מישהי מבוגרת, הייתה בסביבות גיל 60, בדיוק בגיל 60. והיא כל הזמן נקטה את הפינת תה. מדיטציה בהליכה, והיא מנקה את הפינת תה. בקפידה, בחריצות, אבל היא לא עושה מדיטציה בהליכה. ואני בתפקיד של מנהלת מטבח. שיתפתי את סטיבן, שהיה המורה אז. סטיבן היקר. בזה שאולי כדאי לדבר עם אותה יוגית שהיא מתרשלת בתפקידה. ושתפסיק לנקות כל כך הרבה את הפינת תה. וסטיבן בחוכמתו ככה, ובמבט חומל, אמר לי, בסדר, אולי תתני לה לעשות את זה עכשיו. תניחי לה. ואז בסוף הקורס, אני עוד מגלה לכם, בסוף הקורס יושבים למעגל שיתוף. מילים משתפים. לא להתחיל לחשוב עכשיו על האירוע הזה שיגיע. ואותה יוגית סיפרה שזה קורס ראשון שלה, שהיא נתנה לעצמה מתנה ליום הולדת 60, נדמה לי. זה בטוח היה מספר עגול. היא גם שיתפה שהיא עשתה את זה בעקבות זה שהיא זה עתה החלימה ממחלת סרטן ארוכה. ואז היא אמרה, והפינת תה. אני הייתי ממרקת את פינת התה, ומרגישה שאני ממרקת את כל פינות ליבי. אני השתתקתי. זה מראה לנו שבאמת המקום הזה של לרוקן את הכוס ולדעת פחות גם על מה אחר צריך, וגם על מה אני צריך, לעומת להסכים לראות, כי מה זה חמלה? זה לתת לחלקים האלה של הסבל להיראות, לצאת לאור. הנראות מרפאת. הנראות ממוססת את האשליה של הגבולות האלה ביני לבין האחר, בין האויב לביני, בין הטובים לרעים, ובין אותם מערכות של טובים ורעים ואויבים בתוכי, שאני מוכנה להסתכל ולראות הגבולות האלה מתשתשים. החומות הגדולות של הפחד יכולות לקרוס ברגע של מבט. אז חמלה באמת כרוכה היטב, בלתי נפרדת מהתבונה הזאתי, שמוכנה להכיר בכך בגורם קיום הראשון, שהדרמה מציעה שיש סבל בחיים, ואז היא גם נענית לזה ורוצה להציע לו מזור. מוכנה להכיר בכך שהמזור לסבל הוא לא בתנועת ההיאחזות, הוא לא בעדיפה, כי אם במפגש. ובעצם ההכרה הזאת היא גם מחברת אותנו לשני גורמי הקיום השניים, שמפאת חוסר זמן אני לא אדבר עליהם ארוכות, אבל אני כן אזכיר. כשאני מוכנה לפגוש גורם הקיום השני שמדבר על הארעיות, נוכח לגמרי, כי כשאני במפגש אמיתי עם הכעס, עם העצב, עם האויב, אני רואה שהוא לא רעיון, שהוא לא איזה סיפור, הכעס שלי, האויב ההוא. אני רואה שהכעס הוא תנועה, שלפעמים היא יותר שוצפת אותי וככה חמה ולפעמים קצת פחות. אני רואה שיש בה פגיעות, אני רואה את החיים שבה, אני רואה שהיא באה והולכת, אני רואה שהיא ברת חלוף. אותו דבר שם בחוץ. אני רואה שאותו אויב הוא לא רק רעיון. הוא אדם כנראה שעושה עכשיו כל מיני אקטים כדי לשמור על עצמו בדיוק כמוני. ושבדיוק כמוני, כמו כולנו, אנחנו ברי חלוף גם. הדרמה מציעה לנו להיות במגע עם העובדה הזאת כמשהו שמאיר אותנו אל הרצון להיות במגע, להיות בחמלה. קצת לנער את התחושה שאנחנו פה לנצח עוזר לנו, כן, אני רוצה להתעורר ולפגוש. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן היחיד. גם בבודיזם הטיבטי מדברים על זה שלהיוולד, בין אם אנחנו ממיינים בגלגולים או לא, כדימוי זה נפלא. להיוולד כבן אנוש זה דבר נדיר, כן, מכל הגלגולים האפשריים, וזאת הזדמנות פז בדיוק בגלל שיש מינונים נכונים בין היכולת לפגוש שמחה ועצב, סבל ועונג. וכמו שיונתן דיבר היום על האורחים כדשן של ההערה, ההזדמנות פז כבני אנוש היא בזכות המפגש עם הסבל והיכולת להיפתח אליו. אומרים שאנחנו היחידים, צורת החיים היחידה שיכולה להתעורר בזכות המפגש הזה. כי כשהלב נפתח, החמלה, החיבור, כל הרעיון הזה של הנפרדות הזאת קצת מתערערת. ואז תחושת השייכות להכל, אינטימיות עם כל הדברים, שהיא אחת ההגדרות של ההערה, היא פה, היא לא במקום אחר. וגורם הקיום השלישי, שזה טיפה טריקי רק לגעת בו, ואנחנו נעשה את זה, מתייחס לאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, בעצם קצת נגענו בזה, ככל כך נפרדים. מתייחס לאופן שבו אנחנו רואים את עצמנו כדבר מוחלט, בלתי תלוי כל כך בסביבה, סטטי, לעומת הזמנה לראות את השינוי, את הראיות, ולראות עד כמה אנחנו כרוכים זה בזה. קשורים זה בזה, תלויים זה בזה, מושפעים ומשפיעים. ואחד הדברים שבאמת עוזרים לטפח חמלה, זה גם להבין הדבר הזה שאני קוראת לו אני, הוא תולדה של מה שנקרא בדרמה הרבה מאוד תנאים ונסיבות שהובילו אותי להיות הדבר הייחודי הזה, החוויה הייחודית הזאתי. ואז ברגע שאני מרגישה את הכאב, את הבושה, את הפחד, התחושה היא שזה שלי וזה בלתי נסבל וזה אומר משהו עליי ואני צריכה להתבייש בזה ולהסתיר את זה. אבל אם אני במגע עם זה שהיו אין ספור תנאים ונסיבות שגרמו לזה שזה יהיה ככה, חלקם אני יודעת וחלקם לא, אבל הרבה מהתנאים והנסיבות שגרמו לזה שיהיו ככה, היו הצורך שלי, המחשבה שאני צריכה לשמור על עצמי. כל מיני דברים שלמדנו לאורך החיים, שכדי שנתייחסו אלינו אנחנו צריכים לעבוד קשה, שהערך שלנו נמדד בתוצאות, בהישגים, כל מיני מסקנות על העולם כמקום בטוח או לא בטוח, כל מיני הנחות יסוד שגורמים לנו לחוויה הרגשית להיות כמו שהיא, ולמקום הזה שמתכווץ להתכווץ. ואם אני רואה את זה ככה כרצף של תנאים ונסיבות שהביאו היום, אותי עד הלום, לא ממקום קורבני, אלא ממקום שאומר, אוקיי, ועכשיו אני יכולה לקחת אחריות למה אני רוצה להביא למפגש עכשיו, איך אני משנה את הכיוון הזה של התנאים והנסיבות, אבל עם הרבה חמלה לכל מה שקרה עד הלום, הידוע והלא ידוע. ומכיוון שכמו שככה אמרתי עכשיו, חמלה היא מלאת תבונה, אז גם הביטויים שלה בעולם הם יכולים להיות שונים ומגוונים. לפעמים אקט של חמלה באמת, כלומר תמיד אקט של חמלה יהיה מלווה באהבה ובמבט טוב, עיניים טובות, כוונה טובה, אבל לפעמים זה יהיה המקום הזה שמדבר עם עצמי ברכות וככה עוזר לי להיות פה, ולפעמים זה יהיה טון ש... לא קשה עם עצמי, אבל טון כזה של תבונה חותכת שאומר, די. די. עשינו את זה מספיק פעמים. די, מספיק. בואי תנסי משהו אחר. אחת המורות האחרות שלי לחמלה זאת אמה. גורית המחבקת למי שנשמע עליה. לשמחתי הרבה יצא לי לבלות חודש, חודשיים באמצע באשרם שלה, שזה מקום הומי אדם ורעש. זה לא מרכז ריטריטים שקט, יש פה איזה אינהון. אבל יצא לי להיות שם בתקופה שהיא הייתה שם כל הזמן, ולא יכולתי להוריד ממנה את המבט, זה דבר מהפנט. והיא באמת ביטוי מופלא של חמלה. אחד הדברים שהיה מעניין לראות עליה, שהיא יושבת שם, היא יושבת על הבמה כל היום, מחבקת אלפי אנשים, אבל היא לא רק מחבקת, וזה לא רק מתוק ורח. היא יושבת שם, עכשיו, היא מנהלת, היא אחת מהפילנטרופיות הגדולות בעולם. היא מנהלת ים של ארגוני צדקה, אשרם ענק, יש לה בטח קשרים עם כל מיני פוליטיקאים הודים, היא כאילו, she's a big shot. והיא יושבת שם על הבמה, אנשים באים והיא מחבקת אותם, והיא שרה להם באוזן ולוחשת להם בהינדי. עכשיו באים הערבים, היא מחבקת אותם ולוחשת להם באנגלית, בא איזה עיקר אני שרק רוצה שהיא תגיד לו מה לעשות עם ה... לא יודעת, עם המחלה של הזה, היא נותנת כל מיני עצות כאלה. ואז מאחורה מישהו עושה לה ככה, ושם לה פלאפון ליד האוזן, והיא מתחילה לצעוק על איזה, לא יודעת, אז היה איזה שביתת החיות. מתחילה לצעוק בטלפון על מישהו שמה שמנהל את השביתה, ואז לוקחים את הטלפון, ובאה איזה נזירה, והיא מסתכלת עליה, ונותנת לה כנראה עצות בניהול האשרם, וזה נונסטופ קורה. וזה לכל כיוון, וזה כל פעם ביטוי אחר. זה כל פעם נראה אחרת, כי זה מענה אותנטי למפגש עם הסבל באותו רגע. וזה מדהים לראות שכשבאמת הכוס ריקה, מפחד ומרעיונות איך זה צריך להיראות, יש לכם לה כל כך הרבה אופני ביטוי, כל כך יצירתית. אז גם כשאנחנו רוצים ללמוד להביא עוד חמלה על עצמנו, היא יכולה להיות וכדאי שהיא תהיה יצירתית. כי אם זה נהיה באמת עוד משימה כזאת, שעכשיו אני צריך לטפח חמלה, זה לא יצירתי. זה נהיה עוד משימה כבדה. בכלל, כשמשהו מרגיש כבד, אפשר לראות במה אני נאחז עכשיו. להביא יצירתיות לטיפוח חמלה זה יכול להיות א', הומור. הומור זה דרך טובה לתת לחמלה לבצבץ. להתחיל לנהל שיחות הומוריסטיות עם כל מיני חלקים בתוכנו, שקשה לנו להיות איתם. שג'וזף גולדשטיין היה פה, הוא סיפר על הקרטון השלם של הדמויות שהוא מסתובב איתם כבר שנים רבות, ואיך לכל אחד כבר יש פנים ויש אופי. לי אחת הדמויות שבשנים האחרונות ככה, שהיה את גב האומה, גורי אלפי הפך להיות איזה דמות בראש שלי. נכון, הוא היה אומר, כן, אבל... אז הוא ככה נהיה הפרצוף לקול של הספק. הוא עשה את הספק הרבה יותר קליל. כן? להביא את הדרכים היצירתיות שלנו להכניס קצת הומור לסיפור הזה. לתת להם שמות, פרצופים, הם מגיעים לביקור, שלום, אותך אני מכיר היטב. ואז להקשיב ולנהל איתו שיחה באמת אמיתית, אותנטית, שמקשיבה. דרך נוספת לעזור לעצמנו, לעורר חמלה ברגעים שקשה, זה להיעזר, כמו שאנחנו נזרים בדמויות להומור, להיעזר בדמות מיטיבה, קצת כמו במטה. לפעמים זה לשאול את עצמנו, זה יכול להיות לשני הכיוונים. אם לנו הרבה יותר קל להיות בחמלה לחבר או חברה למשל בקושי, לשאול את עצמי מה הייתי אומרת עכשיו, או איך הייתי מתבוננת עכשיו, איך הייתי מקשיבה עכשיו לחברה טובה שהייתה באותה סיטואציה. שאתה יושבת פה על הקרית עם איזה גל של ביקורת עצמית, מה הייתי אומרת לה? שמה, די, תהיה קצת יותר קלה עם עצמך. איך הייתי אומרת לה את זה ואיך אני יכולה להגיד לעצמי באותו האופן? או מהכיוון השני, לקרוא לחברה הטובה ולשאול אותה מה היא הייתה עכשיו אומרת לי. להיעזר בה לקול הנדיב. להיעזר בטבע. היצירתיות זה לראות מה מעורר בנו את זה. לפני כמה, ברטריט הקודם שהייתי כאן, היה כאן איזה מתרגל צעיר ומתוק, שסיפר שהוא מרגיש שככה, הוא מסתכל על העצים והם מלאי אהבה וחמלה, שהוא מפחד שזה יהפוך אותו להיפי מחבק עצים אם הוא ימשיך בזה. אבל כשהוא מסתכל על העצים, אז זה גם עוזר לו להיות בנועם יותר עם עצמו. אז זה נגמר בזה שהוא הלך לחבק עץ, אבל שהוא גם נהנה מזה. אז הסקרנות הזאת היא גם סקרנות איך אני עוזרת לעצמי, עוזר לעצמי, להסכים להיות שם עוד קצת, להישיר מבט אל הסבל, אל הקושי, אל אי הנחת, אל הרגשות השונים שמופיעים, לראות את המיינד שממהר כשעולה רגש לא נוח, ממהר לחשוב איך לסדר אותו, מספר את הסיפור, מה יכולתי לעשות ככה, מה יכולתי לעשות ככה, איך אני יכול לעשות אחרת, מה אני צריך להגיד. אז רגע, איך אני מאמצת לליבי את אותו רגש, שבעצם מבקש שאני אראה אותו, לא שאני אחשוב אותו, לא שאני אפתור אותו, שאני אעשה לו קצת מקום, כי הוא במלא פה. וזה במילא הרבה יותר נעים לטווח הארוך, אמרנו, להסכים להרגיש. אני אעצור פה. ואני רק באמת אגיד לסיכום, או לא לסיכום, שזה גם לפעמים עניין של רגע. זו תנועה כזאת, הלוך חזור, הלוך חזור. רגע קטן שמשהו נפתח, והתודעה שהרגישה כמו בית כלא, גיהנום, על הלב, פתאום יש מרחב ואפשר לנשום, והכל בסדר, ואז ברגע אחר, אופ, זה מתחלף. זה הרעיות, זה התנועות, זה החיים, וזה בסדר. לא למהר לשפוט עצמנו שזה לא לנצח. לשמוח על הטעמים האלה, שמשהו ככה נסדק, וקרני החמלה העירו, ונגעו וחיממו, ולתת בהם אמון שהם יולידו עוד רגעים כאלה. כי זה, ככה קרמה עובדת. רגע כזה, שאני בו, יגיעו עוד כאלה. סיבה ותוצאה. אז אני אעצור כאן. אני אעצור כאן. בלי שיר. אז בואו נשב רגע בשקט.